הדו שיח שבין ריבונו של עולם לבין מידת הדין. מידת הדין אומרת מה נשתנו אלו מאלו. מי שרק נאנח והוא לא עשה שום דבר, הוא לא קידם את העניינים, אז הוא רק נאנח. אז מה ההבדל המהותי בינו לבין אדם רשע? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הללו צדיקים גמורים, הללו רשעים גמורים. שני עניינים מבדילים בין הצדיק והרשע. המעשי, שהם דברים מקריים, כלומר כל מיני אירועים, שמוצאים אל הפועל את הצדק או את הרשע, החסון ועונק הנפש, זה הבדל אחד. ההבדל השני זה עצמיות, בעצם תכונת הנפש. כן, התכונות של הצדיק הן תכונות טובות יותר. יש יתרון לחכם מן הקסים כיתרון האור מן החושך. אז שני מעלות לצדיק, המעשה והתכונות. כל זמן שהרשע לא גברה, אז כדי לקבוע עצמיות של רשע בתכונת הנפש של בעל המעשים רעים, יכול להיות שיש אדם שעושה מעשים רעים, אבל עדיין זה לא הפך אצלו לתכונה של רוע. הוא רק עושה. או למשל, יש גם אדם צדיק, צדקה, שלא בא לידי מידה הזו של קביעת מטבע שלה ברוחו ונחשב של אדם. הוא עושה צדקות, אבל זה עדיין לא הפך להיות לטבע שלו. אז במצב שזה לא הפך להיות טבע, המשקל תלוי על פי ערכם של המעשים. אנחנו נעריך את האדם לפי המעשים שלו. לפעמים, כשנבוא לחדור לעומקם ולסיבותיהם הפנימיות, אם אני לא ברור לי שהתכונה שלו טובה, אבל לא עושה מעשים טובים, צריך לחקור מה מניע אותו לעשות מעשים טובים. אז אם אני חוקר פנימה, לא נדע להבדיל כל כך, לא נמצא כל כך הבדינים ברורים בין מישהו לפי הדומה, צדיק או רשע. זאת אומרת, מבחוץ, הוא עושה מעשים טובים והוא עושה מעשים רעים. אבל כל עוד אני לא יודע שבאמת באופן מהותי פנימי יש הבדלים בתכונות, עדיין לא ברור ההבדל העקרוני ביניהם. כי יכול להיות שהוא עושה מעשים טובים, אבל המניעים שלו הם לא מניעים כל כך עליונים. ויכול להיות שהוא עושה מעשים רעים, אבל המניעים שלו הם מניעים... מאוד דווקא יש להם מניעים טובים, רק לא יודע מה, הוא עושה טעויות, יש לו שיקול, טעות בשיקול דעת, הוא לא בוחן נכון את המציאות. זאת אומרת, כשאתה בוחן את המעשים כשלעצמם, ואתה שואל את השאלה מה עומד מאחוריהם, לא ברור כל כך. ואז טיפול בחזקה, החוזקה של שאלת מידת הדין, מה השתנו? אלו מאלו. זה שמבחוץ עושה מעשים טובים, עושה מעשים, מי אמר שזה רציני? אבל כשהגיעו הרשעה והצדקה עד מרום קיצון, זאת אומרת שהרשעה והצדקה היא דבר ברור, זאת אומרת שזה לא רק מעשים, נקבעה מטבע של הרשעה ברשע בתור תכונה עצמית של לימוד רע, ותכונת הצדק בצדיק נקבעה כן, בקניין שלם טבעי גמור. אם זה לא רק מעשים אלא תכונה, אז באמת הבדל בין צדיק לרשע הוא הבדל מאוד ברור. אז אין שוב לדון על דיוקי הפרטים שבהם. אל תתחילי להגיד לי מה ההבדל בין הצדיק לבין הרשע. על איכויות הדרכים שבאו לידי כך. תגיד למה, מה גרם להתנהגות שלו יש. אלא הרי לפנינו זה מאוד ברור. יש כאן טוב גמור, שהוא ראוי להתקייב ולהוסיף אומץ כדי להביא ברכה לעצמו. זה דבר שהוא מביא ברכה, כי זה לא מקרי שהוא עשה מעשים טובים. זה טוב בעצמי, מהותי, יש לו תכונות טובות, הוא תמיד יוסיף ברכה. זה לא שעד עכשיו יצא לו מעשים טובים, כי לא יודע, בטעות. זה עקרוני, ואני יכול לצפות שגם כלפי העתיד הוא יעשה מעשים טובים. יביא ברכה לעצמו ולעולם במציאותו והרחבתו. אילו הרע הגמור, הרע הגמור שהופך לתכונה, הוא כל הזמן יוסיף מרע במציאותו. זה לא שסתם יצא שהוא עשה מעשים רעים, ולכן עיבודו של הרע הוא תיקונו, וזה תיקון העולם. בליעל כקוץ מון בכולם, באש שרוף שרופו השבט, בפסוקים בישעיהו שמתארים את השרפה. אז הרב בעצם מגדיר לנו הגדרה מילונית של המושג צדיק גמור. מה זה צדיק גמור? צדיק. אלא צדיק גמור הכוונה לא רק במעשים, אלא גם בתכונות. הכוונה צדיק גמור. רשע, רשע גמור. אז הקב"ה אומר למידת הדין, הם צדיקים גמורים. זאת אומרת, לא רק שהם עשו מעשים טובים, הם באמת גם התכונות שלהם טובות, אז למה לא להציל אותם? כן.
יש רשע גמור?
זה מה שאנחנו רואים, אם כתוב רשעים גמורים.
כן,
כתוב גם בראש השנה, נכון? שרשעים גמורים נידונים לאלתר למיטה, נכון? שנפתחים הספרים בראש השנה.
זאת אומרת שהאדם ישראל, התכונות נפש שלו כבר רעות שעות?
כן. התכונות, הוא קלקל את כל התכונות שלו, את כל האישיות שלו, הוא קלקל אותה, את כל התכונות. כל כוחות הנפש, כן. כדי לשאול המשך. אז יש מוצא, זה, קודם כל הרב מסביר לנו את המושג, צדיק גמור ורשע גמור, וריבונו של עולם, עם צדיקים גמורים, מי הוא זה שיכול לשקול את זה המשקל, עומד למעלה מכל גילוי שבפועל? מי יודע את התכונה העצמית של בן אדם, שזה הרבה יותר מאשר המעשים? זה מיוסד רק על ערכה של הנפש החיה מצד עצמה, זה יכולת להעריך את המצב הנפשי האובייקטיבי של האדם, לא מצד המעשים. מי יודע את זה? רק שלסבול לנו, רק כיבנו של עולם יודע את התכונות האמיתיות שלך, אם אתה באמת טוב או באמת רע. לא הכל נפשות. הוא רק הוא יכול לומר בוודאות, הללו צדיקים גמורים וללו רשעים גמורים. כלומר, לא מצד התגלות המעשים בלבד, כן, אנו עסוקים בהבדליהם. זה לא רק שאני מסתכל כלפי חוץ, אבל פי שהמעשים גורמים לפה הבדל, אבל יש פה הבדל מהותי, ההפרש הוא במשהו יותר עצמי ממעשים כולם, בין צדיקים גמורים ורשעים גמורים. אז תואר ריבונו של עולם, צדיקים גמורים, אני רוצה להחיות אותם, יש להם תכונה טבעית, הם יעשו טוב, ושווה להחזיק אותם פה. טוענת מידת הדין, טענה. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מחות. חוסר מחאה זה בעיה קשה מאוד. כשבא מצב מקולקל שבאומה, לידי מידה זו, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, הריסה ועיבוד לחלק רשום, חלק רשום הכוונה חלק מכובד ממנה, שיסודות הכלל שנחזים בו אינם רקובים, וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה ילכו הפגעים הלוך וגדול. כן, הוא מתאר פה איך נוצר מצב של חורבן. מתי הקב"ה מחליט להחריב את העם? לא רק להעניש אנשים, להחריב את העם. מתי זה קורה? שהמצב של האומה הוא כל כך מקולקל, עד שחייבים משבר, לאבד חלקים. למה צריך לאבד? כי הם פוגמים את יסודות הכלל, הם מזעזעים ומרקום רכבון ממש בתשתיות של החברה. ואם נעמיד את הצוויון, אם יעמוד תעמוד הצורה הנוכחית, המבנה הנוכחי של האומה, כמו שזה עכשיו, יעמוד בעינו, נשאיר את המצב ככה, במנוחה, אז הנזק רק יחריף, ילכו הפגעים הלוך וגדול, זה רק יותר ויותר גרוע. אז מצב כזה מחייב הוא מטעם ההשגחה האלוקית, לטובת העולם, לסבול שינוי, אין ברירה. טובת העולם אומרת, יש פה גידול ממאיר, חייבים עוד רגע, זה מתפשט על כל הגוף, אז חייבים פה לעשות פעולה קיצונית, חורבן ועיבוד. כדי שביטמא את הכוחות הרעים והריקובים, אז בעזרת השם, בעתיד יקום דור שלם ויפה, שילמד מדרכי הרע של האבות, ואחרי תמר שלהם, נסור מהם. וזה האופן, אם הנושא הוא לנתק את היסודות הרעים מהאומה בשביל שאומה תבריא, אין ראוי להניח כי משהו לגמרי בריא ומתוקן. את מי אתה משאיר? אתה תשאיר רק מי שהוא בריא לגמרי. אם אתה מוציא את הגידול, ויש ליד הגידול עוד תאים שהם לא הגידול עצמו, אבל נגיד הם הושפעו מהגידול, משהו מהגידול שם חדר אליהם, אז הם עצמם כבר, הם כבר חולים קצת, יש מהם מחלה. ואם אתה רוצה לעשות תהליך הבראה אמיתי, אתה צריך להוריד גם אותם, לא להוריד רק את הרוע עצמו, אלא גם את כל ההשפעות השליליות שלו במציאות. אתה צריך להשפיע, להוריד, כדי שהתהליך ההבראה יהיה תהליך אמיתי ונוכל לבנות בניין חדש. משהו מקולקל ורפוי בכל שדרה מנה הנפירקה, כל הדברים המקולקלים, החלשים, לא משנה, בכל הרמות של העם, היא נכחדת, צריך להכחיד את זה, כדי שיוולד דור מתוקן ומקודש כראוי, להתחיל מההתחלה, משהו חדש. אז עכשיו בעצם זה אמור לענות על שאלת הנאנחים והנאנחים. הם לא רשעים, נכון, הם לא הריקבון עצמו, אבל כיוון שאלה הנאנחים ונאנחים, אומנם שהם מעולים וטובים, צדיקים גמורים, אבל כיוון שכל כך רפתה אצלם תכונתה המוסרית, או שהתכונה המוסרית אצלם מצורה חלשה ברפיון, הם לא משפיעים ביחס לפעולתם על תיקון הכלל. אז זה מצב לא טוב. אם המצב הוא של צדיקים שהם נחלשים באופן כזה, שהם לא מצליחים להשפיע, אין להם מחאה, הם לא מתעוררים מתעוררות מוסרית, אף היה בידה נמחות ולא מיחו, אז יוצא שהם באופן פסיבי שותפים לקלקול, הקלקול נגע בהם. הם כבר הושפעו לרעה. על ידי קיומם יהיה גם כן הדור הנמשך ובא מהם אוחז מעשיהם ביחס למשפיעים הטובים שבקשרים, שיהיו רפואים כל כך בפועל ומוסרם. אז מה יצא? יבוא עכשיו דור מתוקן תביא אנשים טובים וקשרים, אבל החינוך היה חינוך כזה של רפיון, של חוסר אכפתיות, של חוסר השקעה והתמסרות. אז גם אם אחר כך תביא צדיקים, אבל העם יתרגל לאדישות מסוימת, אז מה זה יעזור? אז יהיה אדישות כלפי דברים טובים. לא יוציאו לפועל את מה שבידם לטובת הכלל. אז מה תועלת יש בעיבוד הרשעים? מה זה עוזר שעבדת את הרשעים? כיוון שלדי טובים כאלה מוכרחים רעים כמו אלה לחזור, זה יחזיר בחזרה את הבעיה ממקורה. כי אם אתה משאיר צדיקים אדישים, לא אכפתים, לא מוכנים להפשיל שרבולים, אז עוד כמה דורות, עוד כמה זמן, הרע יצמח מחדש. אתה לא עושה תיקון שורש. כן? הם יוולדו, מעין מחאה בתוכך, אם אין מחאות בתוכחות, אז הרשע יחזור ויצמח. מי יעצור אותו שהוא לא יצמח חדרה? אתה צריך תיקון אמיתי. לכן, כן, אם צורה חדשה, צריך העולם להשיג. אם צריך בוא, להתחיל דרך חדשה, צריך להיות לפי מידת הדין, כדיון חרוץ, שוטף, שדקה. להיות בטל ועובר כל מה שהוא מקולקל, וגם כל מה שיש בו בסיס לקלקולים כלליים, אדישות וחוסר מחאה, זה גם בסיס עתידי. בין פנות אל מידת הצדקה, אל תפנה עכשיו אל מידת הצדקה הפרטית של אותו צדיק. אל תדון אותו, הוא צדיק באופן פרטי, טעות. הוא צדיק באופן פרטי, אבל תראה את ההשלכות הציבוריות של האדישות שלו, של חוסר המעש שלו. כן? אז אל תפנה אל מידת הצדקה שיש בפרטיות שלו בערכת ערכו המיוחד, אומרת מידת הדין, כי אם... צריך הדבר להיות נידון, על פי פעולת המפלגה העליונה, המפלגה, אני מבין, הקבוצה, כן, כל הקבוצה הזאת של אנשים שהם לא מוכים, בריאה ציבורית, זה רפיון, וזה יותר ביחס למעמד הכלל לדורות הבאים, זה נזק חמור מאוד. אז הרפיון הזה יוצר נזק, ויש בו שתי רעות. שתי תקלות יש בעובדה שלא מוכים ולא מנסים לקדם את העניינים. האחת היא האשמה של קלקול הדור התלויה מנת תוכחה. קודם כל, יש פה סוג שאתה קצת אשם. מי שלא הוכיח ויכל להוכיח, באיזשהו מקום הקלקולים קצת תלויים בעצב רוע. הוא קצת נושא בנטל על המצב. השנית, הבעיה השנייה זה חיסרון המגיע מתכונה עזובה כזו, לבצר מעמד של שיטה לבלי למחות ולעזוב את החינוך הכללי להפקיר. שתיים, זה לא רק שאתה אפשרת לקלקולים, אלא עצם הנורמה הזאת שאתה מייצר של אדישות, תכונה עזובה. אתה יוצר הרגל כזה בעם, להיות אדישים, לא למחות, לעזוב את החינוך בעצם, להתמסר לדברים. שאז זה גורם באופן עתידי, אפילו בבוא זמן מוכשר, גם אם יהיה מתי שהוא, אני יודע מה, מצב חברתי יותר טוב, יהיה זמן מוכשר, הדברים יראו, אם להתקבל, גם כן לא יאמרו, התרגלת לא להגיד, התרגלת לא להביע, לא לעורר. אז גם אפילו אם הציבור יהיה ציבור חיובי שמוכן להקשיב, כבר התרגלת שאתה לא מנסה להשפיע בכלל. אז א', הקלקולים הנוכחים הם תוצאה במידה מסוימת של חוסר הרצון להשפיע. אבל גם כלפי העתיד יצרת נורמה כזאת אצלך, את הסביבה שלא מעוררים. וגם כשיוכשר הדור, לשמוע, לא אם יש להשמיע, כי התרגלנו כבר שלא משמיעים. לא הלכו הרעיונות להגיע למטרה של קיבול דברים המשפיעים. כבר נועשו מפעולה עיקרית הזאת של השפעה על הדור. השפעה על הדור כבר לא מחזיקים מזה. עזוב, מה זה עוזר לחנך, מה זה אומר להסביר, מה זה עוזר לשכנע, לתת דוגמה. עזוב, אין כה אף אחד לא אדישות כזאת. זה דבר מאוד חמור, כי אתה בעצם לא מאמין בכלל ביכולת לשנות דברים. וגם כשיבטרו התנאים, אתה לא מאמין ביכולת לשנות. וזה נזק גמור. זה בעצם הורס את כל הרעיון של חינוך. כל בתי הספר וכל הישיבות וכל המשפט, כל המושג הזה שנקרא חינוך, בנו על האמונה שאנחנו מאמינים שאפשר להשפיע, שאפשר לשנות. אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, יכולים להשפיע על זולתנו. וזה בעצם בשביל זה, זה אחד התשתיות של כל האמונה, כל התשובה, שיש דבר כזה, אתה נכון? רצית לשאול? לא. אמר לו גלוי וידוע לפניי, אמר הקדוש ברוך הוא, מה את רוצה מהם? אם יחו לא יקבלו. הם יודעים הצדיקים, ואני יודע גם שזה לא היה עוזר שהם היו מוכים. לעניין האשמה של סיבוב הקלקול של הדור ההווה, הטענה מסוימת, מה את אומרת, זה אשמתם, הקלקולים, זה לא אשמתם. כל כך גברה השחטת המוסר, עד שלא מחאה של דברים טובים נכונים, הייתה יכולה לפעול להיטיב דרכה. זה לא היה עוזר כלום, היו אומרים את הנימוקים אחרי, המצב כל כך קשה, לא היה עוזר שום נימוקים ושום דברים טובים. על כן היה הדור ההוא אבוד, ועל כן על כורחו, אולי על כורחו הדור אבוד, על כורחו לא נמצא רוח ממשפיעים להשפיע עליו. לא רק רגשות פרטיים או דעות מיוחדות מתקלקלו, זה לא רק שהיה איזה שיקולים נקודתיים. כל התכונה, עם כל התכונה, כללות הלב והנפש, הכל נשחק. חסד, צערה, התאווה וההזכרות הנמוכה נעשו לדבר עצמי, נטייה טבעית של הדור, ואין שום מחאה מועלת. אז מה אתה רוצה מהצדיקים? זה לא אחר, זה לא שמתה. זה לא תלוי בצברם. המחאה תוכל לבוא רק על ידי השפעה שנמשכת ממצב של איזו נקודה מוסרית שלא אין כלכלה עדיין. מתי יש ערך למחאה? כשאתה מזהה איזו נקודה נכונה, נקודת אמת, נקודת מוסר שנשארה, ואז אתה פונה אליה ומנסה לעורר אותה, לדון ממנה. שכשם שיש קלקול בפגיעה בה, גם לפי השגתם של אחותים, גם לפי שתתכם, אחותים, יש איזו נקודה מוסרית שאתם מסכימים שזה לא טוב, אז אולי תבינו שיש פה עוד תקלות. יש קלקול גם באותן כלכלות, שהתכונה הרשעה שהיא נמצאת במשתכחה. מתוך שאתה מעורר את תשומת הלב שלהם לדברים שהם כן מרגישים, שזה לא בסדר, אולי תצליח לעורר את הלב לעוד כמה דברים שהם כבר שכחו שזה לא בסדר, אולי תזכיר להם שזה לא בסדר. כל זה כשיש נקודה, יש לך קצה חוט. יש לך משהו שעליו אתה יכול לומר, הנה אתם רואים, זה לא בסדר ואנשים מקשיבים לך. אז אתה יכול אולי להתחיל לאט לאט להגיע לעוד מחוזות. אבל כשהכל נפסד, שאף אחד בכלל לא שם לב שיש משהו לא תקין, אף אחד לא מקשיב לכלום, אז אין מעמד למחאה בתוכך. כיוון שאין שום נקודה על מה להעמיד את החזון של תוכך. אין לך קצה חוט. אז לא המניעה מתוכך אשמה, אשמה בעבודם. זה האשמה, היא לא תלויה באלה שלא הוכיחו, כי הם בין כלום לא יוכלו לעזור.
לא
אמרנו
שיש לצם את הנקודה הזאת, אי אפשר להשמיע את הנקודה הזאת.
אז זהו, אמרנו, זה בתור זה, נכון, באופן פנימי, נכון. פה, כאילו, הקב"ה הוא טוען, כאילו, בניגלה אני לא רואה, נכון, אתה חושב. נכון, זה כאילו אמרנו כבר את הסברה הזאת, שתמיד צריך להופיע, נכון. בוא נראה, אולי זה מה שמידת הדין אומרת. אומרת, מידת הדין, לא נכון. אם לפניך גלוי, להם יגלוי. כלומר, יש טענה שמידת הדין צריך להוכיח, גם אם בעיניים שלך נראה לך שאין שום קצה חוץ שאתה מצליח לכוון אליו, יש חובה תוכחה. לא מצד הגורם הפרטי שההתרשלות של ההשפעה גרם לאותו דור הנושא. זאת אומרת, הנושא הוא לא רק השאלה המקומית, האם חוסר התוכחה היא זאת שגרמה למצב הקשה של הדור, כן או לא. הדיון, אומרת מידת הדין, הוא דיון הרבה יותר עקרוני. כי אם על עצמותה של השיטה, עצם העובדה, עצם האטמוספירה הזאת, האווירה, ההרגל הזה, שמתאזרחת, הופכת להיות אזרח, כלומר, הופכת להיות תכונה של קבע, וידי המעולים שבדור הוא דווקא הצדיקים, להשקיע בקרבן, להשקיע הכוונה להוריד לבור, לא לתת ביטוי, להשקיע שקוע, להנמיך את כל אלוהים חיים הסוען ומריש לב, יש להם בתוך הלב... והם לא נותנים ביטוי למה שבתוך הלב שלהם. יש לי בתוך הלב תחושה שמשהו לא צודק, לא מוסרי, נגד התארה. והם סוגרים את זה בתוך הלב, לא נותנים לזה ביטוי. הם רואים לרגלי ראותם את העוול בתואבות. הם רואים עוול בתואבות, והם לא נותנים ביטוי לתחושות המאוד צודקות שנמצאות להם בלב. הם לא עשו את מניעתם, מצד ידיעה ברורה בהפסק התועלת של ההשפעתם. זה שהם לא נתנו ביטוי לרגשות שלהם, זה לא בגלל שהם חשבו שזה לא יועיל, אלא לאט לאט בעצם מתפתחת פה נורמה. כי היא מצד רפיון ושיטה כוזבת בעצם חובתה של ההשפעה. אתה לא מבין בכלל מה זה השפעה. אתה לא בעצם חיסלת בתוך עצמך את האמונה בחינוך. אתה כבר לא מאמין בזה בעצם. זה לא רק פרקטית, זאת אומרת, אני לא מצאתי איך להשפיע. זה נותרה אווירה כבר שאתה לא מאמין בזה, אתה לא מאמין בכלום, אתה לא מאמין ביכולת שלך להעביר מסרים, ביכולת שלך, והאווירה הזאת, האטמוספירה הנפשית הזאת, היא סכנה עצומה. זה נזק אדיר לכל הדורות. אם דבר מפסיד כזה לא יעקר מן הקמת הכלל של הטובים והקשרים, אם לא עשו פה בדק בית, לעקור את התפיסה הזאת, דווקא מהאנשים הטובים והקשרים שבאומה, זה נזק עתידי. מוכרחות הרעות להתגבר בכל דור ודור. אם בדור אחד נוצרת אווירה שאין טעם, אין משמעות לחינוך, אין, עזוב, זה סתם איזה מין אפתיות רוחנית וסוג של אדישות רוחנית, זה נזק עתידי. כי על השפעת התוכחה היא אחד מתנאי המציאות בתיקון המוסר. כמו שתנאי העבודה, החרישה והזריעה הם תנאים מוכרחים למעמד החיים הגופניים של החברה האנושית. אין דבר כזה, חייבים חינוך בעולם. אי אפשר בלי חינוך. אם כן, צריכה שיטה כזאת להיות נאבדת מן העולם, צריך להביד את זה, כמו כל הנטיות יותר מפסידות. כיוון שבא המצב של ההשחטה הכללית, עד אותה מידה הנוראה, שאין רפואה להשבטת הרע, כי אם ביבודם של הדבקים ונושאים אותה, הגענו למצב כל כך קשה, שאין תרופה, אלא לאבד את היסודות הרקובים, את כל האנשי הרשעה. אז גם הרעה הרפיונית, גם הצדיקים הרפים, החלשים, שהם באו לכלל תכונה ושיטה, היא כאחד מהם, גם הם שייכים אותה, הם מצורפים לבעיה. כי, אז נכון, הם לא רשעים, אבל הם מקימים פה שיטה, נורמה, שהיא תוליד את הרשע מחר בבוקר. על כן, אין מועיל על ההפסד של כבישת כוח הטוב מלעשות תפקידו, כל מה שיש צדדים לטובה בעצמותם של הנושאים. יש פה הפסד אדיר של כבישת כוח הטוב, כובשים את הדברים הטובים ולא נותנים ביטוי, לא נותנים לעשות תפקידו, וזה לא מועיל זה שיש להם צדדים טובים, זה שיש להם כמה של הנושאים, הנושאים הכוונה הצדיקים, זה שיש להם תכונות טובות, מעשים טובים, זה לא יעזור לי. זה לא מועיל על ההפסד. זה לא עומד מול הנזק. יש פה נזק אדיר שהם עושים. מה תגיד, מול זה יש אבל דברים אחרים, הם עושים מידות טובות. זה לא עומד במשקל. לא ראוי מה שבשבילם ראוי הדיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה. לא מגיע להם שמה שקדוש ברוך הוא אמר לטובה, אז באמת יקרה. אם לא יגדול את הרע, מסית בשתיקתם בפועל. מפני שלא היו דבריהם נשמעים אפילו אם היו מוחים. נכון, אם תטען תגיד שהם לא עשו דבר רע והם רק שתקו, הם לא בין כוח חדש שומע, אבל כל זה חשבון לא נכון. לא נכון להגיד את זה, כיוון שמבלי דעתם את אחרית פעולתם הייתה דעתם מתקררת שלא למחות. זאת אומרת, מה ש בגלל שהם לא יודעים את כל המשמעויות, בלי דעתם לא מודעים לכל אחרית פעולתם, לכל ההשלכות של המעשים, של התוכחה, כן? אז דעתם, זה גרם לזה התקררות שלא למחות, כי הם לא מובדרים, לא הבינו, לא שמו לב את כל המשמעויות של המושג תוכחה. וזה עוד, זה שהם שמים לב לכל המשמעויות של זה שלא מוכיחים, זה סימן שעצם צורת הצדק כבר חלושה בטבע משל. זאת אומרת שהרגשות המוסריים והעוצמה של האמת חלשה בקרבן, עד שהם לא מצליחים אפילו לשים לב שיש משמעות לתוכחה. כי זה אמת, ראינו כבר כמה דברים שיש משמעות לכל אחד, נכון? אמרנו שפעם, אמרנו שלושה דברים, אחד מצד האמת עצמה, בסעיף י"ז, שתיים מצד שהעתיד, אולי פעם זה יועיל, ושלוש, לך תדע אולי יש השפעות נסתרות, ככה אמרנו בסעיף י"ז. וזה שהם לא שמים לב להשפעות, למשמעות של כל אחד, זה בגלל שבעצם הם נחלשו מאוד. במובן הזה, הם כבר לא צדיקים גמורים. יש להם גם חלק במחלה המוסרית של הדור. הסיבה הגנוזה שחוללה בהם אותו הרפיון, זה שיש להם רפיון, זה לא משהו. זה בדיוק עוצמה הסיבה שגרמה השחטה הגדולה. הם שותפים למחלה. אצל הרשעים זה מתגלה ברשעות, והמחלה עצמה מתגלה ברפיון, וזו אותה מחלה. שעם פנים שונות. זו אותה סיבה עצמה. באותם שיש בהם לכאורה תכונות מקולקולות עצמם בשיעורת המרודה. יש השחטה גדולה אצל האלו המקולקלים. אבל אצל הצדיקים זה התגלה ברפיון. אם כן באשאירם, אם תשאיר אותם, כל הצדיקים, הם יצמיחו את מהרת המחלה המוסרית, באותה טבעה עצמו, הם יגרמו בדור הבא, הם יצמיחו את הזרעים של הכללה, את המהרה של המחלה, באותו בדיוק אותו סביון, אותו אופי, אותה צורה שעכשיו אנחנו רואים מחלה, זה יימשך. יתפשט ברבים, בבנים בני בנים, זה נורמה כזאת. ויהיה דומה ממש כאותו קלקול של עכשיו בדור, אנחנו מגיע לאותו מצב מקולקל כמו שעכשיו. ואז הוא לא ילך לאיבוד, הלך לאיבוד כל התועלת הנרצה מכל השחטה. משמה השחטת, משמה עשית פה בלגן, רצית לתקן, לא תיקנת כלום, אז סתם חבל. אם כבר אתה משחית, תשחית את כולם.
יש לנו המשפט הזה, לא יודע, נראה לי שמכון מאיר, שמצלטים מהצדיקים הגמורים, לא קובלים על הרשעה, כי
זה נקרא לו סיפור.
אבל לא קובלים על
הרשעה. לבוא הרשעה זה להגיד, אויש, אויש, להתלונן, לזכות בבית ולהתלונן. להוסיף אור, זה לבוא, ללמד, לבוא, להתחיל להשפיע, זה נקרא, זה תוכחה, תוכחה זה להוסיף. אתה מנסה להגיד לאנשים, להגיד להם סברה, לכתוב דפי פרשת שבוע, להעביר שיעור, לא יודע מה, לעשות, למצוא פטנטים, להפוך את העולם, תעשה דברים שיעורבו את הלאה, זה נקרא תוכחה. תוכחה, זאת אומרת, לעורר את תשומת הלב למשהו חיובי. זה נקרא צדיקים טהורים, שהם לא אדישים. קובלים על הרישה, זאת אומרת שאתה מיואש, אתה מרים ידיים. אין מה לעשות. עולם רע, אתה צדיק, אבל בעצם אין לך... אתה לא באמת מוכן להירתם למשימה. אתה רק יודע להגיד מה לא פה. מה לא פה. אז זה לא צדיקות גדולה. אתה בעצם שותף לרשע באיזשהו מקום. אתה לא מאמין ביכולת לתקן.
המחלה של הצדיקים זה חוסר אמונה בחינוך משינוי. המחלה של הדור, מה השורש שלה? גם חוסר אמונה בשינוי?
כן, כי בסופו של דבר כל רשע בנוי בשורשו נראה שאתה לא מאמין בדברים, בערכים. אתה לא מאמין שהערכים הם באמת דבר חזק. זה שאדם לא מאמין שערכים דבר חזק, אז זה בעצם הוא מתיר לעצמו לעשות דברים רעים. אי אפשר לחיות ככה, זה לא, לא ריאלי, הערכים, זה עובד. אז לאחת הוא משכיח מעצמות הערכים. וזה בעצם אותו דבר, כי אם אתה לא מאמין בחינוך, אתה בעצם מה אומר? אני לא מאמין שערכים יכולים להשפיע על אנשים, החיים יותר חזקים, המציאות יותר חזקים. וזה, זה, פילוסופית זה בדיוק אותו אמירה כמו של הרשע, זה אותו דבר. אז לכן, המלאכי החבלה שם מקבלים את ההוראה של מידת הדין, וגם אלה שקיבלו צו חיים על המצח, נכללים עכשיו בתהליך ההרג. הפסוק בספר חזקאל מתאר שכולם נהרגים. זקן, בחור, בתולה, טף, אנשים תהרוגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו הטף אל תגשו ומקדשי תחלו. כתוב, והחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. ואני רבי יוסף, אל תקרי ממקדשי למקודשי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הודה, אומר רש"י, למידת הדין, כן, תלכי לאנשים הכי צדיקים המקודשים. מה זה מקודשים? אנשים שהקימו את כל התורה מאלף עד תו. כן? והם עכשיו הורגים אותה. דווקא את הצדיקים ואת הקדושים, מתחילים מהם, הם הראשונים שמשנים את המחיר.
רק דבר, השואלים שאלה בטב, אל תגשו.
בהתחלה, כן. ואחר כך, זה בפסוק הראשון. ואחר כך, כתיב, אחר כך, נאמר שמתחילים, ויחלו על כן אשר על בני הבית. אז בהתחלה, אנשים הצדיקים, מקודשי, אמרו לו לגעת בהם, קימו אותו לתורה. ואחר כך, פתאום, הקדוש ברוך הוא מתחרט.
כתוב גם בפסוק הראשון,
או שאפשר להגיד, בתוך הפסוק הראשון עצמו כבר הייתה חזרה. כן. מקדשי התחלו בתוך כדי דיבור עם חדש ברוך הוא חזר.
יש העניין הזה שאומרים שנבואה טובה לא יכולה להתבטל?
כן, זה מה שעסקנו. שזה חריג. אמרנו את זה, עסקנו את זה בפסקה י"ט, חומס הדבר הזה, שזה הדבר חריג. כשהעונש בא בעיקרו מצד המעשים, שמטתו היא תיקון המעשים הרעים לבדם, אז אין השחתה מגמתו של העונש, כי אם עיבוד הרשעים היחידים מוסר תוכחה, כדי שנותרים יראו וילמדו להטיב מעשה. כן, אם המטרה של העונש זה לעורר את הלבבות לתיקון, אז המטרה בעונש זה לייסר את האחרים, לראות, לגרום לאנשים למען יראו ויראו, ישתפרו. אז זה עונש שמטרתו לעורר תשומת לב. אז יש הפרש רע בין מצב למצב, ששינוי המצבים משנים צורת החטאים וערכם. זאת אומרת, אתה תתבונן טוב טוב מה, איזה עונש, בדיוק מה תעשה כדי לעורר את הלבות. צריך לשים טוב לב לכל לב, לבן אדם הזה, מה זה ידור תהרוג אותו. תחשוב כל אחד שאתה פוגע בו, מה זה יעורר, איזה לבבות זה יעורר לתשובה ולתשומת לב ולהתקדמות. זה במצב שאתה מאמין שאפשר עוד לתקן ואת המעשים, ואז צריך רק לחשוב איך לעורר את הלבבות לשינוי. אבל פה אנחנו מדברים על עונש בליגה אחרת, ממשהו אחר לגמרי. בא עונש, פה זה עונש הרבה יותר חמור, זה שראתה החוכמה העליונה שהתכונה האנושית נתקלקלה לגמרי, התכונות התקלקלו. עצם טבע הנפש נחמד. אין תקווה כלל למטעי דור כזה שהטיבו את טבעם. אין פה סיכוי שאנשים ייקחו מוסר ויסיקו מסקנות וישתנו. זה מצב, עברנו את זה כבר. ההפסד בטוח הוא גם מצד ההשפעה של עירוב אנשים מקולקלים כאלה בעולם, בחברה ובחיים. ההשפעה של אנשים רעים היא עצומה, ואי אפשר להשאיר אותם. אם תשאיר אותם פה, הם רק יזיקו. יש התכונה הפנימית היא אחורה ופדויה, היא ירדה ממעלתה האנושית התאורה. ואז במצב כזה אין הפרש ממצב למצב. לכן פה אין משמעות לשאלה את מי אתה פוגע. כל מי שהוא שייך למצב הזה, לתכונה הרקובה, צריך את כולם. פשוט זה כמו איזה משהו כזה, צריך להוציא אותו מפה. פשוט להוציא הכל. זה לא עכשיו בוא נפגע ב-1, 2, 3 וכולם יפסיקו מסקנות וישתפרו. כל מי שמושחת צריך להוציא, אין ברירה אחרת. אם תשאיר אותו פה, הוא ממשיך לקלקל, כי הוא לא מקשיב, הוא לא מוכן להשתנות. כי מה שהשתנה, לא המעשים שהם ודאי משונים, הם העיקרים כאן, הנושא הוא לא המעשים, אלא התוכן הפנימי של הנפש התקלקל. על כן כל המצבים שהם הורגים את כולם, זקן, בחור, בתולה, טף ונשים. כי הריגה אינה הריגה של תיקון, המטרה היא לא לעורר לבבות. הריגה חלקית במיעוט, אתה פוגע בכמה, ואז אתה מציל את הרוב, כי הרוב מתעוררים, עד יום השייטיב את מעשה. זה לא פה, זה לא הריגה שכאן. אלא פה הנושא שלנו להציל, כי אם להציל את הכלל מירידה למציאות טיפוסים מושחתים כאלה, שבכללם ירדו לנו נקודה יותר שפעה, יש פה משפחות שלמות, חברה שלמה, שהיא יצרה שחיתות. אין ראוי לשלמות האדם שתהיה קיימת בו. מצב נוראי של החברה האנושית. ולכן המטרה פה היא להשחית. זה מה שקורה פה בפסוק בחזקאל, תעבור למשחית, מה זה להשחית? צריך פה את כל, יש פה מערכת שלמה צריך להוציא אותה. זה לא תפגעו אחד, שתיים והשאר ילמדו. פה ריקבון גדול, צריך לפרוק הכל. השחתת התכונה מתפשטת בכללות, יש פה תכונות שזרמו לכולם, לכל פעדיו. זה זרם לילדים, זה הגיע לאנשים. זה תכונות שהתקלקלו כבר וחדרו לכל הנפשות. לפי חילופי ערכם. וכשם שמחלות הגוף ישנם חילופים עצמיים בין מחלה למחלה. יש מחלה אחת שהיא ממיתה. השנית אינה כי היא רק מחלשת. החילוק שלהם הוא חילוק עצמי. ישנם חילופים שאינם כי מצד הכמות שעצם המחלה היא ממיתה, אלא שלפי אומץ הגוף או קוטם שיעורה היא לא באה עדיין למידה זו לפעול את פעולתה. אתה רואה לפעמים שמחלה מסוימת היא ממיתה, אבל כרגע עוד לא. אבל עוד שתתפתח, תביא עם מה את התוצאות יותר רעות. אתה יודע שעוד מעט היא תתקדם, היא תביא דברים שליליים. על כן, לכן, בדור של כל כך ירד, עד שקלה ונחרצה נגזר עליו, מחלתו המוסרית בעד משבר של כיליון, אז במצב כזה המחלה סובבת על כל, זה משפיע על כולם. כל מי שלא ניקה לגמרי, יש בו מאותו אמין, הוא מושפע מזה. אלא שהחילוף הוא בין השיעורים. וכיוון שחפץ ההשגחה העליונה לתאר את העולם ממין מחלה כזאת, או הקדוש ברוך הוא רוצה לתאר את העולם, אז אף על פי שמצד הכמות דבר אלוקינו יקום לעולם במידה טובה, כמו שאמרנו שמידה טובה בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא חוזר, כן, דבר אלוקינו יקום לעולם בעניינים דברים טובים, אליו לא יגשו אותם מלאכים רעים שיש להם עסק עם אפת הרשע במילוא המעשים. אז המלאכים הרשעים, המלאכים הרעים שהם יש להם עסק עם איפת הרשע, איפת הרשע זה העוצמה של הרשע שהיא התגלה פה בצורה מעשית. אז לכאורה המשחיתים הם לא ניגשים לאיש אשר עליו התו, וצדיקים הם לא באים, כי הם בכל זאת לא ממש יחד באותה חבורה עם הרשעים. אבל מצד שני, משום ערך אחר, סברה אחרת, יצא מידת הדין לפעולה. יש מידת הדין שבא וטובה. אתם, מלאכי המשחית, אל תתעסקו עם הצדיקים. כי הם לא ממש חלק מתהליך ההשחתה. אבל יש פה עוד חשבון. מצד רוממות הדור העתיד, אם אני חושב טווח קדימה, אז האנשים האלו שלא הוכיחו, הם עלולים להביא נזק עתידי. הם לא שותפים למחלה העכשווית במלואה, אבל הם עלולים ליצור את הרקע למחלה העתידית. וזו סתירה שהיא לצורך בניין חדש, מתחלת היא מראש פסגת הגובה של בניין הדור שעברה והכיליון עליו נגזרו. זאת אומרת, בשביל לבנות בניין חדש, צריך ללכת למשהו של דווקא לצדיקים, שהם הם אחראים, הם יצרו את המצב של, של חוסר תוכחה. אז יוצא שככה, שהמלאכי המשחית הם לא ניגשים לאיש אשר עליו, אבל יש מידת הדין שבא וכן פוגעת במקדשים, במקודשים, בצדיקים. זה לא מלאכי החבלה, זה משהו אחר, מידת הדין, כאילו חשבון אחר. האמת כתוב שהתחילו באנשים הזקנים אשר לפני הזית. זאת אומרת, יש מכה שמקבלים דווקא הזקנים, דווקא האנשים שידעו להוכיח. ואומר רב יוסף שהם היו צדיקים גדולים, בני אדם שקיימו את כל התורה כולה מאלף עד תו. הדור החדש עליו יש תקווה שאחרי תארת השיגים של הדור המשפט יבוא ברוח חדש ולב חדש. הנה אפשר שיהיה כוחו המעשי דל וקטן. יכול להיות שהדור החדש הוא עדיין חלש, קטן. ממש חשוב לנו שהוא מנוקה וטהור, מנוקה משיגים רבים שהרשעה ארוכה השפיעה על הנפשות. והדחתו צריכה תהיה לפי ערכו. צריך שהדור, מה שחשוב לנו זה האיכות, ערך איכותי, רוח קדוש, טהור של התחלת תאורה, שנשאבת ממקור התורה ויראת השם. היא תוכל לחבר את הדור עם הנגב באופן ראוי לעילוי גידול לדורות יבואו. על כן הזקנים שצביונה כבר נגמר כולו, הם קנו להם דרכיהם שבקדושה ושלמות גמורה וכלולה. הם אינם בשום, יכולים בשום אופן לשנות לנותיהם בדרכתם, כפי אותו הצורך של הדור המחודש. מה זה זקנים? זקנים זה אנשים שכבר צביונם נגמר. צביונם גם הכוונה, הם סיימו לעבוד על האישיות שלהם, לא יתחילו להשתנות עכשיו, אי אפשר לשנות אותם כבר. זקנים אי אפשר לשנות. ככל שאדם מזדקן, יותר ויותר קשה לו לשנות את עצמו, הוא יותר ויותר מתקבע. אז הזקנים, לא, אין מה, לא נוכל לעבוד איתם, לא נוכל לבנות איתם נורמות חדשות. הם לא יכולים לשנות מידותיהם ואת הדרכות שלהם לפי הצורך של דור חדש, שהוא מתחיל לפרוח בסגנון חדש, צריך הדרכה לפי ערכו. הרפיון הנגבל, הרפיון שהתגבש דווקא בגדולים ששלימו את ערכם, זה שאצלם נותר איזה רפיון, הם לא מוכיחים, אז אין לזה עתיד, אי אפשר להתחדש לטובה נמוכה. נמוכה נדרשת טובה, נמוכה נדרשת, לא יודע מה זה נמוכה. אי אפשר לו להתחדש לטובה.
קטן.
מה שאין כן, אם לא היו כל כך גמורים במעלתם, אם לא היו זקנים, היו צריכים השלמה ושכלול, הם היו עדיין צעירים, אז היה אפשר לשלב אותם. השכלול שלהם היה יכול להשתלב, נגמר, לפי הצרכים של הדור החדש, שצריך הדרכה ועצה. ולכן דווקא מקודשיים, מקודשים לשם השם, ומתם הכלולה, לפי הערך הגדול ומעורב גם כן בחסור לפי גודלו, בהם התחילה מידת הדין לפגוע כדי להשיג את מטרתה, להעביר את הצורה הטיפוסית המלאה, את צורה, כן, אופיון, אפיון חברתי של זקנים, שלא יוכלו להסתגל בשום אופן לאופן מוקטן, לדור חדש, לאווירה חדשה, אפילו כשתכליתו הרחוקה היא משובחת, אפילו שהם צדיקים גדולים, נעשו הרבה מצוות, אבל הם לא, יש בהם רפיון, הם לא יוכלו להשתנות עם בניין הדור החדש. הוא קשה. מה, ככה נסיים לפני שבת בדברים הטובים? לא יפה. כל כך תוכחות עכשיו. טוב, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום.